שלום לכל החברים היקרים, לכל המאזינים. פרשת השבוע שלנו, פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי מדברת על הברית שהשם קרת עם ישראל בהר סיני. הברית הזאת כוללת ברכות. אם נלך בחוקי התורה, אם בחוקותיי תלכו, וחלילה הקללות, אם לא נלך בדרך השם, אם לא נלך בדרך התורה והמצוות. יש הרבה אנשים שחושבים שלקיים מצוות זה נחמד. אם טוב לך, תקיים מצוות. אם זה בא לך, אם זה בא לך בטוב, זה לא נכון בכלל. זה נכון שזה זכות לקיים מצוות, אבל זה גם חובה. אנחנו קראנו ברית עם בורא עולם, ברית מוחלטת. הוא לנו לאלוהים, ואנחנו לא לעם. אנחנו העם שלו. שחייבים לקיים את התורה והמצוות. זה נכון שאתה חייב לקיים את התורה והמצוות מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך רצון. זה גם מה שכתוב בפרשה. אבל זה לא אומר שאם אין לך את הרצון, מותר לך לא לקיים את התורה. אם אין לך את הרצון, תבנה אותו. תבנה אותו. יש אפשרות לאדם לבנות את הרצון שלו לכיוון הטוב, לכיוון של השלמות, לכיוון החיובי של האדם. בעצם הפרשה שלנו היא המשך לפרשת בהר סיני. היא המשך למה שבורא עולם ציווה משה רבנו בהר סיני. ונכון שהברית הזאת שאנחנו מדברים עליה היא על כל המצוות, אבל היא בפרט, יש מצווה אחת שהיא מאוד עקרונית לגבי הקללות והברכות, בעיקר לגבי הגלות מן הארץ. המצווה הזאת היא מצוות שמיטה. ולכן פרשת בחוקותיי היא מיד אחרי פרשת בהר, שדיברה איתנו על מצוות שמיטה ומצוות יובל. באמת, מה הסיבה שמצוות שמיטה היא כל כך כל כך חמורה? יש איזה שתי סיבות. סיבה ראשונה, רבותיי, שמיטה זה בחינת שבת. גם בסיום הפרשה של בהר, בסיום השמיטה, תורה חוזרת מצווה על שבת. שבת זה טבעת הנישואין של עם ישראל עם בורא עולם. דבר שני, השמיטה יש התפקיד להזכיר לנו שהארץ היא לא שלנו, אלא בורא עולם נתן לנו את הארץ. ברגע שאנחנו שוכחים את זה, בורא עולם מזכיר לנו, מוציא אותנו מהבית, מוציא אותנו מהארץ, ואז אנחנו מזכירים, רגע, הארץ בעצם לא שלנו, היא של בורא עולם. כמו שאמרנו בתחילת הפרשה, יש סדרה של ברכות, ואחר כך סדרה של כללות. הרמב"ן בפרשה כותב שיש לנו שתי פרשות שיש מהן ברכות וכללות. פרשת בחוקותיי וגם פרשת כי תבוא. הרמב"ן כותב שפרשת בחוקותיי התקיימה במילואה בחומה בית המקדש הראשון. ופרשת כי תבוא התקיימה במילואה בחומה בית המקדש השני. כל הכללות שנאמרו שם התקיימו בחורמן בית שני. זה כללות קצת שונות מהכללות של בחוקותיי. יש הרבה הבדלים שהרמב"ן מונה אותה, אומר, תראה, זה בבית המקדש הראשון, ובחורמן בית המקדש השני, ולצערנו גם בשואה הם חזרו, חלק מהם חזרו וקיימו גם מזמן השואה. באמת, רבותינו אומרים ש-70 שנה של גלות בבל הם כנגד 70 שנים, 70 שמיטות שעם ישראל לא שמרו. וזה מה שפרשה בחוקותיי, שהיא באה, כמו שאמרנו, בעיקר על עוון מצוות השמיטה. יש משהו מיוחד בכללות שלנו, בכללות של פרשה בחוקותיי, שהן באות בהדרגה. כלומר, התורה אומרת, בהתחלה היו קצת כללות. אם לא תבינו את הרמז, תהיינה עוד כללות. ואם לא תבינו את המסר, אז עוד כהנה וכהנה, עד שתבינו, עד שתחזרו בתשובה. בסיום הכללות יש פסוק מאוד מאוד מנחם, משיב את הנפש לעולם, לנצח. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מעשים ולא רעלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. זאת אומרת, לא משנה לאיזה רמה של אבונות תגיעו, ולא משנה לאיזה רמה של עונשים אני אביא עליכם, לא משנה, לעולם לא מאסתים, אני לא אמאס בכם ולא אגאל אתכם, לעולם אתם תהיו העם שלי ואני האלוהים שלכם, ולעולם לא אפיר את הברית שלי איתכם. מה שאמרנו עד עכשיו זה עד עליית רביעי. מעליית רביעי והלאה, התורה מוסיפה מצוות שנאמרו למשה בהר סיני, מצוות שעוסקות בענייני נדרים והקדשות שאדם מקדיש לשם. התורה מחלקת ארבעה סוגי הקדשות. אדם, בהמה, בית, כולל כלים, ושדה. מה פירוש אדם? וכי אפשר להקדיש אדם? אי אפשר להקדיש אדם. הכוונה היא הערך של האדם. כלומר, אדם שאומר, הערך שלי, או הערך של אדם פלוני, מקבל עליי. אז הוא צריך להביא את הערך של אותו אדם לבית המקדש. אבל הערך לא נמדד לפי האדם. כלומר, לא נמדד אם האדם חזק, אדם חלש, אדם שמן, אדם רזה, אדם חכם, אדם טיפש. הוא לא נמדד בצורה הזאת. הערך, התורה קובעת ערכים קבועים לבני אדם. מה הכוונה? לדוגמה, תורה אומרת, מגיל 20 ועד גיל 60. אם האדם שהערכת אותו ואמרת שאתה נודר את הערך שלו לבית המקדש, אם הוא בין גיל 20 לבין גיל 60, אתה צריך להביא 50 שקלים. לא משנה מה האדם, רזה, שמן, חכם, טיפש, ערך קבוע 20 שקלים, 50 שקלים. כמובן זה לא שקל שלנו, זה שקל של התורה. ואם זו הייתה אישה מגיל 20 עד גיל 60, אז הערך הקבוע שלה הוא 30 שקלים. ואם זה היה אדם מגיל 5 עד גיל 20, אם זה זכר, 20 שקלים. ואם זה נקבה, 10 שקלים. סכומים קבועים לכל אחד. עכשיו, אם אדם מקדיש בהמה, אומרת התורה, אם הבהמה הזאת היא ראויה להיות קורבן, אז מיד היא קדושה להיות קורבן על גבי המזבח. אסור להפוך אותה לשום דבר אחר. אסור להמיר אותה בבהמה אחרת. ואם ימיר אותה בבהמה אחרת, זאת אומרת, מי אמר, הבהמה השנייה תהיה במקום הבהמה הזאת, אני רוצה אותה, אני אוהב אותה. אומרת התורה, היא ותמורתה, שתיהן יהיו קודש למזבח. אם הבהמה יש בה מום, ואז היא לא ראויה לקורבן על גבי המזבח, היא הולכת לבדק הבית. ואותה באמת אפשר לפדות אותה. אם רוצים, מי שרוצה לפדות אותה, לשלם את תמורתה לבית המקדש, זה אפשרי. זה לגבי בהמה. אחר כך שלנו אדם שיקדיש בית או כלים של בית. אומרת התורה, הבית הזה הופך להיות קדוש לשם, ומי שרוצה את הבית להשתמש בו, הוא צריך לשלם את השווי שלו לבית המקדש. הכהן מגיע, הוא השמאי, הוא צריך להעריך את הבית, הוא מעריך את הבית או את הכלים. מי שרוצה לפדות את זה, לקחת לעצמו, צריך לשלם את השווי לבית המקדש. אומרת התורה, אם המקדיש יגאל את ביתו, אם אותו אדם שהקדיש, הוא רוצה לגאול את הבית או את הכלים או את הבהמה שהייתה בעלת מום, אז הוא צריך להוסיף חומש על מה שהכהן אמר. והדבר הרביעי, אדם שמקדיש שדה, שדה גם כן יש לה ערך קבוע. לא הולכים לפי האיכות של השדה, לפי האזור, אזור הרצליה או דימונה, זה לא משנה. יש סכום קבוע שהתורה אומרת, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. בסיום הפרשה התורה מדברת על מעשר שני ועל מעשר בהמה. אני בכוונה אומר מעשר שני ומעשר בהמה. מה הסיבה? כשנקרא את הפרשה אולי קצת נסביר את זה. מה זה מעשר שני? אדם יש לו שדה, יש לו פרדס, הוא מקבל בקציר תבועה, טונות של פירות, הוא צריך להפריש מזה מעשר. מעשר פירושו עשירית ממה שקיבלת. הוא מפריש מעשר למי? ללוי. וזה נקרא מעשר ראשון. עשירית ממה שיש לו נותן ללוי זה מעשר ראשון. לאחר מכן הוא צריך להפריש עוד מעשר נוסף. וזה נקרא מעשר שני, ועל זה התורה מדברת. למי נותנים את המעשר שני? לאף אחד. אז מה עושים איתו? את המעשר שני שומרים ומעלים אותו לירושלים. בירושלים אוכלים אותו שם בטהורה, ליד בית המקדש, ליד כל הכהנים, ליד כל גדולי הדור, הוא רואה את בית המקדש, את כל הניסים בית המקדש, את הכהנים, את הרבנים, ואז הוא מקבל עוצמה, שפע של יראת שמיים. אם אדם לא יכול להעלות את הפירות לבית המקדש, מסיבה שהפירות נטמעו, מסיבה שהוא רחוק, והוא לא יכול להעלות אותם, מסיבה שהם עלולים לרכב בדרך, אז הוא פודה אותם בכסף. את הכסף הוא מעלה בזמנו לירושלים, ובכסף הוא קונה פירות חדשים, ואותם פירות חלה עליהם קדושת מעשר שני. זה בעצם מה שאנחנו עושים היום. היום שעושים מעשרות, יש לנו מעשר ראשון ללוי, מעשר שני אנחנו מפרישים אותו, מה עושים איתו אחר כך? פודים אותו על גבי פרוטה במטבע, שומרים את המטבע. אם יגיע המשיח היום, ניקח את המטבעות שלנו איתנו לירושלים. אם המשיח לא יגיע עד זמן מסוים, זמנים מסוימים, אנחנו נחלל את המטבע על סוכר ונמיס אותו בכיור בשביעי של פסח. והדבר האחרון של הפרשה זה מעשר בהמה. מה זה מעשר בהמה? אדם שיש לו בהמות. הבהמות ילדו במשך השנה. בסיום השנה הוא לוקח את כל הבהמות שנולדו, מעביר אותם דרך פתח צר, כדי שתעבורנה אחת אחת. הוא סופר אותם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. הוא נותן לבהמה העשירית מכה, לא כדי להרביץ לך ושלום. הוא נותן לה מכה עם מקל כדי לצבוע אותה. הוא עושה לה צבע אדום על הגב, ואז הוא יודע, הבהמה הזאת היא מעשר. ממשיכים הלאה, שוב סופרים מחדש. את הבהמות שבאו אחר כך, ה-11 וה-12, 1, 2, 3, עד שמגיע ל-10, טק, נותן מכה. אחר כך, עוד הפעם, 1, 2, 3, עד שמגיע ל-10, טק, מכה. זה מה שכתוב בתורה, כל אשר יעבור תחת השבט. שבט, פירושו מקל. כל אשר יעבור תחת השבט, יהיה קודש לשם. הוא לוקח את הבהמות האלה שהן בעצם המעשר של הבהמות, ומעלה אותם לירושלים, ושם מקריב אותם על גבי המזבח, חלקם יעלה על גבי המזבח, חלקם ילך לכהנים, והרוב יאכל בתהורה לבעלים של הבהמה. זהו סיום הפרשה שלנו, וזה גם סיום ספר חומש ויקרא, חזק חזק ונתחזק. פרשת בחוקותיי עליית ראשון. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונשאתי רשמכם בעתם, ונתנה הארץ לבולה, ועץ השדה ייתן פריו. נשים לב, בעתם, יש לנו עין, לא איתם, איתם זה עמהם, עם האנשים, לא איתם, אלא בעתם, מלשון עת. יש לנו גם דגש בתו. למה יש דגש בתו? כי חסרה לנו תו נוספת. כששואלים אדם, יש לך זמן למשהו? אז הוא עונה, לא, אין עיתותיי בידי. נכון ככה, אין עיתותיי בידי. המילה עיתותיי, כמה תו יש בה? פעמיים. רואים שהמילה הזאת במקור יש בה פעמיים תו. אצלנו בפסוק יש תו אחת. איפה התו השנייה נעלמה? התו השנייה מובלעת בתוך הדגש חזק, בעיתם. המילה ייתן, וגם לפני כן, המילה ונתתי, איזה עוד חסרה לנו? אמרנו זה הרבה פעמים. חסרה לנו האות נון, כי השורש הוא נתן, נון תו נון. יש לנו כאן, חסרה לנו נון הראשונה, ובמילה הראשונה חסר לנו שתי נונים, שתיהן נבלעות בתוך הדגש שבתו. ונתתי ייתן. אני קורא פסוק היי. ויסיר לכם דאיש את בשיר, ובשיר יסיר את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארסיכם. והשיג, לשים לב, האי בחריק ולא בצרה. הרבה אנשים מדלבלים אומרים והשיג, וזו טעות, והשיג האי בחריק. עליית שני. ונעשתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב ופניתי עליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם. עליית שלישי. ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם ותלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם אני אדוני אלוהיכם אשר עושיתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשבור מוטות עוליכם ואולך אתכם קוממיות. למרות שעדיין לא נגמרה כאן עליית שלישי, אנחנו בינתיים נעצור כאן, כי כשקוראים בתורה בשני וחמישי וגם בשבת במנחה עוצרים כאן לשלישי. ולמה בקריאת התורה בשבת לא עוצרים כאן לשלישי? אני אסביר עוד מעט. לפני כן נדבר על כמה דברים אחרים. בתוככם קוממיות, אמרנו שיש לנו שתי אותיות דומות והראשונה בשווה, אז השווה הזה הוא שווה נע בדרך כלל. והשווה הזה אמרנו שרוב העולם קוראים אותו כמו סגול, ויש כאלה שקוראים אותו כמו חטף פתח, וככה קראתי מקודם, קראתי בתוככם, ככה המנהג של הישיבה, של מרנוס הישיבה, וככה מופיע בכתר הרם צובה, בתוככם. מי שקורא בתוככם, גם בסדר, הכל בסדר גמור, כך או כך, זה בסדר גמור. יש משהו מאוד חשוב שרציתי להתמקד בו בעלייה הזאת. אנחנו נסתכל, ונתתי אבה בשווה. ולא תגעל נפשי אבה בשווה. והתהלכתי אבה בשווה. והייתי אבה בשווה. לעומת זאת, בפסוק האחרון שקראנו, ואשבור אבב לא בשווה, אבב בקמץ עם גאיה. ואולך אבב גם כן בקמץ עם גאיה. מה השתנה? מדוע אבב הזאתי בשווה ואבב הזאתי בקמץ? אני אוסיף לכם עוד קצת, תדעו לכם שמי שבלבל ביניהם, תחזיר את הספר תורה, תקרא שוב כי שינית את המשמעות לגמרי. תבינו עוד כמה הדברים פה נשגבים וחשובים. אז אני אסביר, הזמן שלנו קצר. טוב, תמחה לי, אני אסביר. והתהלכתי, בואו ננסה להבין מה המילה הזאת. תגידו לי, התהלכתי, זה עבר או עתיד? התהלכתי, זה עבר, נכון? אני אתהלך, זה עתיד. התהלכתי, עבר. מתהלך, הווה. אז התהלכתי זה עבר. מה כוונת התורה כאן? שבורא עולם התהלך בעבר? או יתהלך בעתיד? ודאי שכוונת התורה שבורא עולם יתהלך בעתיד. אז למה כתוב כאן בלשון עבר? בלשון עבר, והתהלכתי. עוד מילה לפני כן, נתתי, זה עבר או עתיד? פשוט שזה עבר, נכון? נתתי, זה עבר. אני נותן, הווה. אני אתן, מה זה? האחרון שאמרתי, מה זה? עתיד. אז נתתי שכתוב גם בתורה, זה לכאורה עבר. וודאי שכוונת תורה זה עתיד ולא עבר. התורה אומרת, אם תקרמו את המצוות, אני אתן משכני בתוככם, אני אתהלך בתוככם, אני אהיה לכם, והייתי, על זה לא דיברנו, הייתי זה עבר. אני אהיה זה עתיד. איך אומרים בהווה? זה קצת קשה. אני בהווה מה? הייתי בעבר, נכון? אהיה בעתיד. איך אומרים בזמן עכשיו? לא? הווה. אני הווה עכשיו. הווה זה אני. אני הווה. זה בלשון עכשיו. הייתי, הווה, אהיה. טוב? עכשיו על כל פנים, נו, אחרי כל זה, הייתי זה עבר. מה הפירוש כאן? חזק וברוך, יפה מאוד. למדנו את זה כבר כמה פעמים בעבר. זה וו ההיפוך. חזק וברוך, וו ההיפוך. תגיד לי, וו ההיפוך הזאת, מה היא מהפכת? מעבר לעתיד. יפה מאוד, מצוין. אמרת יפה מאוד. בוא נסתכל שוב. נתתי, זה עבר. ונתתי, הוספתי וו, עשיתי עוד איזה משהו. שיניתי את המילה מילה למילה רע, אבל לא נדבר על זה עכשיו. המילה הזאת הפכה מפועל עבר לפועל עתיד. ונתתי זה עבר. ונתתי זה עתיד. יש לה משהו, דיברנו על זה הרבה בקריאת שמה. אהבת זה עבר. ואהבת זה ציווי לעתיד. ונתתי זה עבר. ונתתי זה היפוך. היפוך מאיפה לאיפה, חברים? מעבר לעתיד, תזכרו את זה. מעבר לעתיד. זה מהפך אותי מעבר לעתיד. הלאה, והתהלכתי, אותו דבר. שינוי, היפוך, מעבר לעתיד. והייתי גם כן היפוך מאיפה? מעבר לעתיד. מצוין, יפה מאוד. בואו נתקנן לפסוק האחרון שקראנו. ואשבור מוטות אליכם. מה הפסוק הזה אומר? אני השם אלוקיכם, אשר הוצאת אתכם מארץ מצרים. מתי זה קרה? בעתיד או בעבר? בעבר. זה קרה לפני 3,336 שנה. בעבר, מהיות להם עבדים, ואני שברתי מוטות אליכם, ואני הולכתי אתכם קוממיות. זה עבר אמור להיות או עתיד? הכל אמור להיות עבר. יפה. עכשיו רגע נתבונן. אשבור. עבר, הווה או עתיד? הווה? מה פתאום הווה? עתיד. שים לב. שברתי, עבר. שובר, כרגע. אשבור, עתיד. אשבור זה עתיד. הולך, עבר, הווה או עתיד? עתיד, נכון? הולכתי, עבר. מוליך, הווה. הולך, הוליך, הולך, מה זה? עתיד. אז מה סיכמנו? אשבור זה עתיד, הולך זה עתיד. מה כוונת התורה? חזק וברוך, וו ההיפוך, נכון. אמרת יפה מאוד, אבל חכה רגע, יש לי שאלה אליך. אמרת שזה וו ההיפוך, נכון? תגיד לי, זה אותה וו ההיפוך שדיברנו עליה מקודם, או זה מישהי אחרת? זה מישהי אחרת, נכון. לגמרי. וו ההיפוך שדיברנו עליה מקודם, היא עשתה לי היפוך מאיפה לאיפה? מעבר לעתיד. וו ההיפוך שאנחנו מדברים עליה עכשיו, מה היא עושה לי? מעתיד לעבר. אז זה לא אותה וו ההיפוך, נכון? שומרים וו ההיפוך, יש לנו בעצם שתי וו ההיפוך. יש וו ההיפוך מעבר לעתיד, וו ההיפוך מעתיד לעבר. מצוין. איך נזהה אותם? האם יש בתורה הבדל בין הוו ההיפוך הזאתי לוו ההיפוך הזאתי? כן, נכון. חזק וברוך. נו, תגיד לי אתה מה ההבדל. וו ההיפוך מעבר לעתיד, היא מה הניקוד שלה? שווה. דומה לוו החיבור, אז איך נבחין ביניהם? יש הבחנה, לא עכשיו. נכון. וו ההיפוך מעבר לעתיד, זה בשווה. כשנגיע לקראת שמה נדבר בדיוק איך נבחין. היא בשווה. לעומת זאת וו ההיפוך שהיא מעתיד לעבר, היא בקמץ, נפלת בפח. למה? כי היא לא בקמץ, היא בפתח. פה זה קמץ? חכה, לא גמרתי להסביר. שנייה אחת. וו ההיפוך מעתיד לעבר, הניקוד שלה פתח. לא שווה, כמו הראשונה, אלא פתח. מה קרה שאצלנו זה קמץ ולא פתח? אז אני צריך להסביר עוד משהו קטן. תגידו לי, פועל שהוא מדבר לעתיד, באיזה אות הוא מתחיל? לא בכל אותיות. יש אותיות מסוימות שמילה בזמן עתיד יכולות להתחיל. ארבע אותיות בלבד, אין עוד. מתוך כל 22 אותיות, יש רק ארבע אותיות שאני יכול להתחיל איתן פועל בזמן עתיד. האותיות האלה נקראות אותיות איתן. מכירים את הבחור שקוראים לו איתן? איתן. איתן א', י', ת', ומי האחרונה? נ'. בואו ניתן דוגמה. אני אשמור. באיזה אות התחלתי את הפועל? א'. יפה מאוד. הוא ישמור. באיזה אות התחלתי? י'. אתה תשמור, או אפשר גם היא תשמור, בזאת התחלתי? תו. אנחנו נשמור, בזאת התחלתי? נון. א', י', תו ונון. לא נמצאו משהו אחר, תחפשו את משהו אחר. אכול, אכול זה לא עתיד, זה ציווי, אני אדבר על עתיד. עתיד זה רק ארבע אותיות שקוראים להם אותיות האיתן. א', י', ת' ונון. סיכמנו? פה על עתיד יכול להתחיל ב-א', י', ת' ונון. עכשיו אמרנו שו' ההיפוך שמתחברת לפה על עתיד והופכת אותו, עושה לו שני כיוון, הופכת אותו לעבר. הניקוד שלה אמרתי מקודם שהוא פתח. יפה מאוד, פתח, אני אוסיף עוד מילה אחת. פתח ודגש חזק. אבל זה יכול להיות רק ב-י', תו ונון. י', תו ונון, לפניהן תגיע וו ההיפוך בפתח עם דגש. מה קורה כשיש א'? א' לא אוהבת את הניקוד שקוראים לו פתח. כשיש א', לא שהיא אוהבת את הפתח, היא יותר לא אוהבת את הדגש שמגיע אחרי הפתח. באלף אין דגש. ולכן הניקוד פתח דגש משתנה באלף להיות קמץ. אז הניקוד הוא בעצם פתח, ולפני אלף כמו אצלנו הפך להיות קמץ. חברים, בואו נסכם את הכלל המורכב שלמדנו עכשיו. למדנו בעצם שיש לנו שתי ווים שקוראים להם וו ההיפוך. אחת קוראים לה וו ההיפוך מעבר לעתיד, והניקוד שלה שווה. ואחת שהתפקיד שלה להפך מעתיד לעבר, והניקוד שלה פתח ודגש. כשהיא מגיעה לפני א', הפתח הופך להיות קמץ. עכשיו בעזרת השם נוכל להמשיך את הקריאה הלאה. המשך עליית שלישי. עכשיו אנחנו נמשיך את ההמשך של עליית שלישי, מה שלא קוראים בשבת ובשני ובחמישי, ואני אסביר למה, ותוך כדי אני אסביר למה גם העליות הראשונות הן ממש קצרות. הגמרא אומרת כלל, אסור לברך בו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה בתורה על כללות. צריך להתחיל בדבר טוב, וצריך גם לסיים בדבר טוב. אם אנחנו, עכשיו יש לנו המון פסוקים של כללות, המון, המון, המון. זה עלייה אחר, ארוכה, פרשה ארוכה מאוד, עליית שלישי. אם אנחנו נתחיל לקרוא מהכללות, אז אחת משתי אפשרויות, או שנגמור את הכל וכמעט נגמור את הפרשה, בשני וחמישי. כמובן שזה, אף אחד לא יעשה את זה, נראה לי בשני וחמישי, נכון? אז כמה שאנחנו לא יכולים לעצור אחרי הכללות, ואסור לנו לעצור באמצע הכללות, אז הברירה היחידה שיש לנו זה לגמור את הראשון, שני ושלישי, כולם לפני הכללות. ולכן העליות כאן הראשונות הן ממש קצרצרות. שלושה פסוקים, עליית ראשון, כהן, לוי, גם כן ארבעה פסוקים, והשלישי של שני וחמישי ושבת במנחה, גם כן ארבעה פסוקים ועוצרים כאן. לעומת זאת בשבת, שאנחנו גם כך אמורים לקרוא את כל הפרשה, אז מצוין, לא מתחילים בכללות, העולה שלישי מתחיל ארבעה פסוקים לפני הכללות, וגם מסיים לאחר הכללות. דבר נוסף, לפני שמתחילים לקרוא את הכללות, יש מנהג שמופיע בחומשי ליבורנו, איטליה, והוא מופיע גם בעדות אחרות, גם אצלנו בישיבה ככה מנהג, ככה אצל ראש הישיבה, שאחרי שמסיימים והולך אתכם קוממיות בכל רעם, עושים סוג של עצירה קטנה, מכסים את הספר תורה במטפחת, והחזן, לא זה שמברך, החזן הקורא בתורה, אומר שלושה פסוקים מספר משלי, אני עוד מעט אקרא אותם. הפסוקים האלה מדברים בעצם ואומרים לנו, תדע לך שבורא עולם שנותן לך איסורים, בורא עולם שמוכיח אותך, זה מופיע, זה מגיע מתוך אהבה, כמו האהבה שהאבא אוהב את הבן שלו, ולפעמים מייסר אותו כדי להדריך אותו בדרך טובה. והפסוק האחרון, אנחנו אומרים שאלה שמוכיחים, ינעם להם ותבוא להם ברכת טוב, ואין להם מה לפחן מזה שהם מוכיחים את העם. אחרי שקוראים את שלושת הפסוקים האלה שמעת נקרא אותם, ממשיכים לקרוא בתורה אבל מנמיכים את הווליום, קוראים קצת בקול נמוך יותר, כדי לא לקרוא את הקללות בקול רם, כדי שחד ושלום לא יהיה בזה סימן רע לציבור, עד שמגיעים לסיום של הקללות, ואז שוב מסירים את הווליום למעלה. אז אני עכשיו, כביכול, מכסה את הספר תורה במטפחת, וקורא בפניכם את הפסוקים שנוהגים לקרוא. מוסר אדוני בני אל תמאס ואל תקוס בתוכחתו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח וכאב את בן ירסה, ולמוכיחי מן העם ועליהם תבוא ברכת טוב. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תרעה נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפריכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם. והפחדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות הנפש, וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אויביכם, ונשאתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי ויאספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם, ושברתי את גאון עוזיכם, ונתתי את שמכם כברזל ואת ארסיכם כנחושה, ותם לריק כוחכם, ולא תיתן ארסיכם את יבולה, ועס הארס לא ייתן פריו. ואם תלכו עמי קרי, ולא סבו לשמוע לי, ויאספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם. נעצור רגע, כתוב כאן, ואם תלכו עמי קרי, ולא תבו לשמוע לי. לא תבו, הכוונה, לא תרצו לשמוע לי. אבל מה פירוש המילה קרי? תלכו עמי קרי. מה זה קרי הזה? רבותינו פירשו שלושה משמעויות, כמובן כולם אמת. שלוש משמעויות יש את המילה הזאת, ולכן התורה השתמשה דווקא במילה כזאת שיש לה שלושה משמעויות. רש"י מביא שתי משמעויות. משמעות אחת, קרי, לשון סירוב, מעון, ובצורה של קשיות לב. וזה גם מה שהתרגום מתרגם בקשיו. הכוונה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. זה הכוונה בקושי. לא רוצה, לא רוצה, בקושי. אז אם אתם תלכו איתי בצורה כזאת, אין בעיה. גם אני אלך אתכם באותה צורה. ואספתי להסרה אתכם. זה פירוש אחד. זה בעצם שני פירושים שהם קרובים להיות פירוש אחד. פירוש נוסף, מביא אותו רבנו יונה. רבנו יונה אומר, קרי מלשון מקרה. מה הכוונה מקרה? אם אתם תראו את הצרות, תראו את הבעיות, תראו את המחבלים, ותגידו, מקרה, טוב, קרה, השומר נרדם בשמירה, תשמע, יש מחלות בעולם, יש בעיות, יש צרות, ככה דרכו של עולם, מקרה, מקרה היה לנו. אם אתם תגידו, מקרה היה לנו, ולא מהשם הייתה זאת, אין בעיה. אני אוסיף להביא לכם הרבה מקרים, עד שתבינו שזה לא מקרה. אף אני אלך עם אתכם בקרי ובחמת קרי. זה מלשון מקרה. אסור לאדם להגיד על דבר שמגיע לו מקרה. הרמב"ן כותב, בעם השם אין שום מקרה. אין מקרה וטבע בעם ישראל כלל. יש רק נס גלוי ויש נס נסתר. אבל עם ישראל כולו ניסים. אין טבע בעם ישראל. אין מקרה. כל דבר שקורה מעת השם השגחה פרטית. זה פירוש שני של רבנו יונה. פירוש שלישי שמביאים רבותינו, ראשי גם מביא את זה, גם מלשון מקרה, אבל במשמעות אחרת. הכוונה שתקיימו את המצוות בצורת מקרה, בצורה הראית. אם יזדמן לי אני אקיים, אם לא יזדמן לי לא אקיים, אם יצא לי, אם בא לי בטוב, כמו שאמרנו. אם בא לי בטוב, כן, אם לא, לא, בצורת מקרה. ככה אתם מקיים את המצוות שלי? זה הערך שאתם נותנים לתורה ולמצוות שלי? שזה כאילו ככה, אם היה, חביבי, זה השם נתן לנו את התורה, אתה יודע מה זה, בורא לנו נתן לנו את התורה, איך אתה הולך בצורה של מקרה? אתה אז אומר משהו חמור יותר מזה, אומר אדם של דוגמה ואיך ברכת המזון, ותוך כדי ברכת המזון, הוא מתעסק בדברים אחרים, מסדר ומסדר שם, אומר, אתה זקרי. הוא מברך את ברכת המזון במקרה. הוא לא עושה את זה בצורה של קבע, בצורה של רצינות. זה אם תלכו עם מי בקרי. עכשיו אנחנו נמשיך לקרוא את הפרשה. ואם תלכו עם מי קרי, אז בואו נראה שמשמור מה המשך. וישלחתי בכם את חיית השדה, ושקלה אתכם, והכריתה את בהמתכם, והמעיטה אתכם, ונשמו דרככם. נשים לב, ונשמו, זה לא לשון נשימה. לא נשמו, הדרכים לא ינשמו באף. ונשמו זה מלשון שממה. הדרכים שלכם תהיינה שממה. בהמשך יש לנו פסוק, ושממו עלי אויביכם. שממו, שממה, זה שתי מימים. במקום שתי מימים, במקום ונשממו דרככם, התורה אומרת לנו מם אחת, אבל עם דגש חזק במם, להיזהר בדגש שלא נשנה את המשמעות. ונשמו, שמעתם את הדגש חזק? ונשמו, כאילו עשיתי פעמיים מהם, ונשמו דרככם, ואם באלה לא עשו עשרו לי, והלכתם עמי קרים, והלכתי אף אני עמכם בקרי, וקיתי אתכם גם אני שבע על חטאותיכם, נשים לב גם אני, מי שרשום לב, בקלות בולע את א', לא בקלות, בקלה קלות, בולע את א', תשים לב, גם אני, עכשיו אמרתי א', אני סוג של עצירה ומוציא כל חדש מהגרון של א', גם אני, והבאתי עליכם חרב, נוקמת נחברית ונאספתם אל עריכם, ושלחתי דבר בתוככם, ונתתם ביד אויב, בשברי לכם מטה לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסבעו, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. גם כאן אף אני, בקלות אני אומר אף אני. איזה מילה זה אף אני? אין מילה כזאתי. נשים לב, אף א, עכשיו אמרתי א', אף אני שבע על חטאותיכם, ואכלתם בשר ביניכם ובשר בנותיכם תאכלו, והשמדתי את במותיכם, והכרתתי את חמניכם, ונשאתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגעלה נפשי אתכם, ונתתי את עריכם חורבה, ושימותי את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. למה חורבה קראתי את הקמץ או ולא א? למה לא קראתי חרבה? בגלל שזה קמץ קטן. ומי אמר לי שזה קמץ קטן? כי זה מודגש, ואיש מצליח זה מודגש. ואם הייתי לוקח חומש אחר שזה לא איש מצליח, איך הייתי יודע שזה קמץ חטוף? לפי הכללים. הכלל הוא, זוכרים? קמץ אחריו דגש או שווה. מה יש לנו כאן, שווה או דגש? שווה, יפה מאוד. החטא קמץ, הרש בשווה, לכן הקמץ שבחטא קוראים לו קמץ קטן. מה השם הנרדף שלו? קמץ חטוף, נכון? יפה מאוד. קוראים לזה חורבה. לא חר, אלא חורבה. בואו נראה אתכם רגע בפסוק הבא, נשאר אתכם, תתכונן לשאלה. ואשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרב הגויים, ואריחותי אחריכם חרב, והיית ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. והייתה, יש לי קמץ, וביוד ישבה. אז למה את זה קראתי א? למה את זה לא קראתי או, כמו חורבה? יפה מאוד, אתה זוכר טוב. שבוע שעבר דיברנו על זה, נכון? כן. הגעיה, בהי עולה את הדיוק בקמץ שמתחת להי, יש גאיה. ברגע שיש גאיה או יש טעם בקמץ, הוא נשאר קמץ רחב והוא לא הופך להיות קמץ חטוף. הוא נשאר א והוא לא הופך להיות הו. אז תרסה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם. הושמה, דגש במם, חסר פה מם אחרת, פעמיים מם. דגש בשין, לא יודע, צריך להתבונן רגע, למה יש דגש בשין? אבל רציתי משהו אחר. הושמה, האי בקמץ חטוף, למה? כי יש כאן דגש. חזק וברוך, זה הדוגמה של דגש. האי בקמץ. השין שאחרי האי בדגש. לכן, האי הופכת להיות קמץ חטוף. לא קוראים את זה השמה, אלא קוראים את זה הושמה. יפה מאוד. עוד דבר אחד, לפני כן, תחילת הפסוק, כתוב אז, נכון? אם אתם זוכרים, למדנו שכשיש אות נחה בסוף מילה, ששומעים אותה, הדין שלה כמו שבנח, נכון? הוא גדול חסד, לדוגמה, הבאנו שם עוד דוגמה אחרת, לא זוכר אותה כרגע. אז למה פה א' וקמץ? אז ז' בשווה, אמרנו שזה בשווה, רק לא רואים את השווה. אז למה קוראים את זה אז ולא קוראים את זה עוז? נו נו, מה אתם אומרים? למה קוראים אז תרצה הארץ ולא קוראים עוז? כי זה קמץ אחריו שווה לכאורה. מה אתם אומרים? כי יש שם הטעם? אתה רואה שם הטעם? אני לא רואה שם הטעם. הטעם אני רואה אותו מעל הזין. איזה טעם זה אגב? תלשה? לא, זה לא תלשה. תרסה. יש תלשה ויש תרסה. אל תתבלבל. זה תרסה, נכון? הוא על הזין, לא, אבל... נו, אז מה הסיבה? תקשיבו טוב. יש ארבע טעמים שהם לא מופיעים, הם לא מופיעים על האות עצמה שצריך לנגן, אלא הם נמצאים במקום אחר. אפשר להגיד אפילו יש חמש. אני כרגע אדבר על ארבע. מה עם ארבעת הטעמים הללו? שימו לב. זרקה, סגולתה, תלשה ותרסה. ארבע טעמים שהם לא מופיעים על האות עצמה, לפחות לא בחומושים הישנים. בחדשים עשו איזה פטנט, אבל בישנים הם לא מופיעים על האות שמנגנים, אלא הם מופיעים או בסוף המילה או בתחילת המילה. תלשה תמיד תופיע לפני כל האותיות מצד ימין, ותרסה, זרקה, סגולתה, תמיד יופיעו בסוף האותיות מצד שמאל, אחרי כל האותיות מצד שמאל. למה? יש סיבה לדבר, אבל לא כרגע. טוב, תמחל לי, לא כרגע. עכשיו, נשים לב, איזה טעם אמרנו? זה תרסה. תרסה לא נמצאת על האות שמנגנים, אלא נמצאת משמאל לכל האותיות. אני אדייק בדברה יותר. לא מנגנים באותיות, אין דבר כזה לנגן באותיות, לא מנגנים באותיות. מנגנים רק בניקוד. רק בתנועות אפשר לנגן. אי אפשר לנגן באות, מנגנים בתנועה. עכשיו בוא נשים לב. רואים את התרסה? היא נמצאת בסוף. אבל האמת, איפה מנגנים אותה? אז, איפה ניגנתי חברים? בקמץ שבאלף. לא ממש באלף, לא באלף, בקמץ שבאלף. איפה אני מנגן? בקמץ. אז, הניגון הוא בקמץ. ממילא חוזרים לכלל שלמדנו. אם בקמץ יש גאיה, או שבקמץ יש טעם, הוא לעולם יישאר קמץ רחב, והוא לא יהפוך להיות קמץ חטוף, או. לכן, אז, הניגון הוא בעצם בקמץ, ולכן זה נשאר קמץ רחב. אני ממשיך מאחרי האתנח, נכון? אז, שימו לב גם פה אותו דבר. איזה טעם יש לנו פה במילה אז? יטיב, נכון? איפה מנגנים את היטיב? בקמץ, לכן הוא נשאר קמץ רחב. אז תשבת הארץ וירסת את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבת בשבתותיכם, בשבטיכם עליה ונשארים בכם והבאפים אורך בלבבם בארסות אויביהם. יש חומשים שהמילה בכם הטעם הוא זקף קטון במקום רביע. יש חומשים שהטעם הוא רביע, יש חומשים שהטעם הוא זקף קטון, יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, אין לנו בזה הכרעה ברורה, אבל המנהג שלנו פה בישיבה לעשות את זה ברביע. ורדף אותם כל עלי נדף ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. בכל התורה כולה צריכים להקפיד להבחין בין קוף לבין קף, שתי אותיות נפרדות, זה לא תהאות, יש קוף ויש קף. אצל האשכנזים באירופה בכל השפות שלהם, בשום שפה מהשפות האירופאיות אין משהו שמקביל לאות קוף. זה גרם להם לשכוח את האות הזאת, להפוך אותה לקף, עד שאומרים בת קוף כבת קף. אצלנו הספרדים, לכל העדות של הספרדים, בכל העדות, בכל המקומות של הספרדים, תמיד הבחינו בין קוף לבין קף. אולי לא אגיד ספרדים, אגיד עדות המזרח. למה? כי בשפה הערבית יש מקבילה לאות קוף, לכן היה להם קוף והיה להם קף. עכשיו נשים לב אצלנו, אם אני אגיד כל עלי נידף בקף, כל עלי, כל העלים הנידפים, זה הכוונה של התורה, או הכוונה כל. הרעש של עלי נידף, זה רעש של עלי נידף, ירדוף אותם. עלי ייפול מהעץ, יעשה כזה קטן, ומרוב פחד יגידו איזה מחבל, יתחילו לברוח. היה פעם מעשה כזה, ראש ישיבה מביא את זה בשנת תשס"ב, היה לוויה בזמן של הפיגועים. הייתה לוויה בזמן של הפיגועים של חכם אחד. באמצע הלוויה הם עברו ליד מתקן גניזה. ובאותו רגע של הלוויה ככה משם השתבר שמו לעד, מתקן הגניזה היה עמוס מדי בדפי גניזה, והוא נפל באמצע הלוויה. לא הבינו מה זה, עזבו את המת באמצע הרחוב, כי היו בטוחים שזה מחבל. וכולם ברחו לכל פינה וכל עבר ונפלו אחד על השני. מאומה גדולה, מאומה גדולה. והתחברו, הזיקו משטרה, מג"ב, הגיעו, סקרו את כל השטח. שום דבר. כלום, לא שם שום מחבל. מה סך הכל? מתקן גניזה שנפל. הישיבה אמרה, זה ממש כל עלי נידף. אתם יודעים, הדפים נקראים משום רבותינו עלים, עלים לתרופה. הדפים נקראים עלים. אז מרוב שהיה עלים, דפים בגניזה נפל, רדף אותם כל, הכל של המתקן שנפל, או הכל של הדפים שנפלו, הכל שלהם, הרע שלהם, גרם להם לנוס. אז כל בקוף, מי שקורא את זה בכף, משנה את המשמעות, אוי ואבוי. כל. צריך להתרגל בזה כל הזמן, לא רק בזמן קריאת התורה. תתרגל בתפילה שלך, גם את התפילה שלך גם חשובה. כל עוד זה יהלום. איך אתה הופך קוף להיות כף? אתה יכול לשנות משמעויות בצורה... קינים תעשה את התיבה. קדוש שמר, קינים תעשה את התיבה. אז מישהו קרא פעם לפני מורנו ורבנו, הרב צמח, קרא קינים תעשה את התיבה, ואז הרב צמח התחיל לצחוק. אמרו, תגיד את נוח התחיל לקחת קינים מהראשים של כל בני אדם, קינים שהולכות על הראש, והתחיל לעשות מזה תיבה. מה קרה לך? קינים בכף? קינים, קינים הכוונה, חדרים, חדרים, תעשה את התיבה. מה זה קינים תעשה את התיבה? גם כאן, כל ולא כל, כל עלי נידף ונעשו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף וחשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין. ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם ונשארים בכם ימכו בעוונם בארצות אויביכם ואף בעוונות אבותם איתם ימכו והתבדו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר אלך הוא עמי בקרי אף אני, אלך עמם בקרי ובתי אותם בארץ אויביהם, או אז יקנע לבבם הערל ואז ירסו את עוונם. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם, ותירס את שבתותיה, בו שמע מהם, בו שמע, מידה קצת קשה. הבית בקמץ חטוף, כשח אחרי השווה, בו. אבל ה-A בשווה נח. שומעים אותה כמו מפיק, זה בדיוק, זה אותו רעיון של מפיק. שומעים אותה בלי תנועה. בוא. שמעתם אותי? בוא. שמעתם את ה-A? עשיתי בתנועה, שום דבר. שוונח. בוא. ואחר כך ממשיכים, שמע. טוב? במילה אחת כמובן, לא, אל תפריד את זה לשתיים. בוא שמע. נחזור שוב. בוא שמע מהם והם ירסו את עוונם. יען וביען, במשפטי מאסו, ואת חוקותי געלה נפשם. נשים לב, מאסו, אני אמור לשמוע את האלף. לא מאסו, לא. אני ניגנתי במם, בקמץ, אבל לא אמרתי אלף. לא מאסו, לא טוב. מאסו, עכשיו שמעתם אלף? במשפטי מאסו, שמעתם? במשפטי מאסו. ואת חוקותיי געלה, לשים לב לעין, געלה נפשם. עד כאן קראנו בשקט. מכאן נחזור ונרים את הכל כלפי מעלה. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. לא מאסתים ולא רעלתים לחלותם. להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר עושיתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים. אני אדוני אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בנו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. עליית רביעי. מעליית רביעי אנחנו עוסקים בנושא אחר, בנושא של נדרים והקדשות שאדם מקדיש לשם. אמרנו שיש התורה מחלקת ארבעה סוגים של הקדשות, בעלייה שלנו נקרא על שלושה מהם, על הקדש אדם, ערך אדם, על אחר כך נקרא על הקדש בהמה, אימום, סליחה, בלי מום ואימום, ובסוף על הקדש בית. זה שלושה דברים בעלייה שלנו. בעליית חמישי נלמד על הקדש של שדה. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר. המילה נדר זו אחת המילים הנדירות, נדר נדירות, זו אחת המילים הנדירות שלא משתנות באתנח או סוף פסוק לקמץ. הן לא הפכות להיות נדר, הן נשארות לעולם נדר. כי יפלי נדר בערכך נפשות לאדוני, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, ואם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל. השקל כן הפך להיות שקל. שקל, בעת נחסו פסוק, הופך להיות שקל. ואם מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, והיה ערכך הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים. ואם מבין חודש ועד בין 5 שנים, והיער כך זכר 5 שקלים כסף, ולנקבה ירקך 3 שקלים כסף, גם כסף כמו שקל, כשהוא מגיע בעת החוסו פסוק הופך להיות כסף. ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר והיה ירקך 15 שקל ולנקבה 10 שקלים, ואם מח הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן, יעריכנו, עם דגש חזק פירושו יעריך אותו, בלי דגש חזק פירושו יעריך אותנו, שינוי משמעות. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לאדוני, כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. פה יש לשים לב למשהו, שגם אלה שמדקדקים לא שמים לב אליו. והיה הוא ותמורתו, גם המדקדקים מתבלבלים פה, בולעים את הוו של ותמורתו, כי לא שמים לב, הוא נגמרת באלף, לא נגמר בכלל בוו, ותמורתו זה לכאורה מתחיל בוו. אני לא שמים לב שהוא סוף סוף זה שורוק, הוא תמורתו זה שוב שורוק. אם אני לא שם לב, אני בולע. נקרא את זה בצורה הטובה, שימו לב, והיה הוא, הוא, שמעתם עכשיו הוא? הוא, הוא. והיה הוא, הוא, והיה הוא, הוא, והיה הוא, הוא תמורתו יהיה קודש. ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. ואם גאול יגאלנה, נשים לב לאלף, אם אני לא אשים לב אני אגיד יגא, יגא לנה, לא טוב, יראה, עכשיו אמרתי את האלף. ואם גאול יראה לנה ויסף חמישיתו על ערכך ואיש, כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני והעריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, אם המקדיש בעצמו הוא רוצה לבוא ולגאול, לפדות את הבית או את הכלים שהוא הקדיש, בוא נראה מה הדין שלו. ויסף 50 כסף ערכך עליו והיה לו על יד 50. ואם מצדי אחוזתו יקדיש איש לאדוני והיה ערכך לפי זרעו, יקדיש איש, שימו לב, לא יקדיש איש, יקדיש איש, לבטא את האלף ולא לבלע אותה בתוך השין, יקדיש איש לאדוני והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. מישהו זוכר מתי מגיע יתיב? דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? בדרך כלל, המשנה של הזקף קטון, זקף קטון אמרנו שהוא, מה הוא? הוא מלך, נכון? המלך זקף קטון. זקף קטון הוא מלך. המשנה של המלך הזה, בדרך כלל הוא פשטה במילה רע, או שני פשטין במילה אל. ולפעמים מגיע יתיב, אני אחזור מה שאמרנו שבוע שעבר, אם המילה שבה היה צריך להגיע משנה אין לפני אתה המשרת, והיא מילה קצרה או שהיא עברה אחת או שהיא שתי עברות ומילה אל, במקום פשטה או שני פשטין הם מתחלפות בטעם שקוראים לו יטיב. אצלנו זרע, לפני המילה זרע יש טעם משרת או מפסיק, מפסיק או רוב או דרך מפסיק, אתנח. והמילה זרע היא מילה של שתי עברות ומילאל. כלומר הטעם הוא בתנועה הראשונה של המילה זרע. אז לכן מגיע שם יטיב. זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף, אם משנת היובל יקדיש שדהו כערכך יקום, ואם אחר לשים לב לאלף, ואם אחר היובל יקדיש שדהו, וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל, ונגרע מערכך. ואם גאון יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. הרבה אנשים חושבים שבמילה ערכך הקף בסוף היא כינוי שייכות, הערך שלך. זה לא נכון, אולי לפעמים כן, אבל לא כאן. אצלנו פרשת השבוע, כל מקום שכתוב את המילה ערכך, הקף הסופית היא חלק מהשורש. זה שורש של שמות של ארבע אותיות, לא שלוש אותיות כמו שאנחנו רגילים, ערך, אלא ארבע אותיות. ערכך זה השם דבר, השם נקרא ערכך. הקף בסוף זה לא כינוי שייכות, אלא זה חלק מהשורש. ואם לא יגאל, נשים לב, יגאל, לא יגאל, אלא עם א', ואם לא יגאל את השדה, ואם מחר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד, והיה השדה בסתו ויובל, קודש לאדוני, כשדה החרם לכהן, תהיה אחוזתו. עליית שישי. ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לאדוני, וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את ערכך ביום ההוא קודש לאדוני. רואים גם פה המילה ערכך, זה לא הערך שלך. ערכך זה הערך, אנחנו אומרים ערך, בשנת התורה ערכך. בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאיתו, לאשר לו אחוזת הארץ, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש 20 גרה, יהיה השקל. אך בכור אשר יבוקר לאדוני בבהמה, לא יקדיש איש אותו, לא יקדיש איש, לא יקדיש איש, לא יקדיש איש אותו, אם שור אם שה לאדוני הוא. ואם בבהמה טמאה ופדה וערכך, ואסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ונמכר בערכך, אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל כל חרם, קודש חדשים הוא לאדוני. בפסוק האחרון שקראנו, יש שלוש פעמים את המילה כל, אך כל חרם בכל אשר לו וכל חרם. קראנו את זה כל בקמץ חטוף. בקף יש קמץ, אין חולם. יש קמץ. קראנו את זה קמץ חטוף. קמץ קטן, חטוף, אותו דבר אמרנו. מי יודע למה? אין פה לא דגש ולא שווה. נכון, חזק וברוך. זה מה שאמרנו מקודם. אם יש עוד בסוף המילה, ועוד הזאת היא נשמעת כשווה נח, אז זה נחשב כאילו יש כאן שווה נח. כל חרם, הלמד, שומעים אותה? שומעים אותה. אני עושה בתנועה כלשהי? לא. אז אני דן אותה כאילו יש בה שווה. קמץ אחריו שווה, קוראים את זה קמץ חטוף קול. למה אין שווה? אמרנו יש כלל, לא מסמים שווה בסוף מילה, חוץ מחף סופית ותו. יש עוד כמה מקרים בודדים יוצא דופן. באופן כללי, לא מסמים שווה בסוף מילה. עכשיו, שאלה אחרונה, יש במילה הזאת טעם או אין בה טעם? יש בה מה? מקף. שימו לב, מקף זה ההפך הגמור מהמילה טעם. הוא נחשב, הוא נמצא ברשימת הטעמים, אבל המקף הוא בא לומר להפוך מטעם. מה הכוונה של הדברים? כל מילה חייב שיהיה בטעם, לא רק בתורה. כשאני מדבר איתכם, אם תשימו לב, בכל מילה, אני יש לי שינוי טון בסוף המילה להגיד שפה נגמרת המילה. זה נקרא טעם. טעם זה לא דווקא טעמים שאנחנו יודעים בתורה. 31 הטעמים של התורה, זרקה, שופר הולך, פגולתה, לא דווקא. כשאני מסיים מילה, אני מרים טון מעט, זה נקרא טעם. כשאני אומר שולחן, התאמתי, עשיתי טעם, בקמץ שבחט, שולחן. זה נקרא התאמה. כל מילה בעברית היא מותאמת. או במילה רע, או במילה אל. חוץ ממילה אחת שהיא לא מותאמת. איזה מילה לא מותאמת? מילה שהיא מחוברת במקף למילה אחרת. המקף אומר לי בעצם, אל תתאים את המילה הזאת, אלא תחבר אותה למילה הבאה, והתאמה תהיה במילה שלאחר מכן. בעצם מילה מוקפת היא לא מותאמת. מילה מוקפת, כשאני אומר מוקפת, הכוונה שיש במקף, כן? מוקפת זה לא לא מקיף אותה עכשיו עם מוקפת, הכוונה שיש במקף. כל מילה שיש במקף, היא בעצם לא מותאמת. אז יפה מאוד, ממילא המילה כל, בדרך כלל בתורה היא מוקפת. בדרך כלל במילה כל יש במקף. ולכן, במילה כל יש קמץ, ואני קורא את זה קמץ, חטוף אני קורא את זה כל. פעמים בודדו בתורה, המילה כל מופיעה בלי מקף. תחפשו את זה. אין הרבה יש, ושזה כמובן, יש איזה סיבה, אין דבר בלי סיבה, כמה שנדע. אז פעמים מעטות יש בתורה את המילה כל בלי מקף. תסתכלו באותם מקומות שזה בלי מקף, המילה כל תגיע לא עם קמץ, היא תגיע עם חולם. ולמה? אם יש שם קמץ, הקמץ הזה יהיה קמץ רחב. כי כשאין מקף, יש טעם. אם יש טעם, זה קמץ רחב, זה יהיה קל. יש לנו שתי מילים בדיוק בתנך שבאמת הם ככה. קל עצמתי תאמרנה, אומרים את זה בשבת, ויש לנו קל אחרי רש במשלה, שזה גם כן אומרים את זה ככה בקמץ רחב. אבל שאר המילים אנחנו אומרים להגיד אותם קול. ולכן, כשזה בלי מקף, אין שם הקמץ, ויש שם ממש חולם. אומנם הוא חולם חסר, וגם לזה יש סיבה, לא עכשיו תרשו לי, אבל זה חולם, זה תנועה לכל דבר, תנועה גדולה. קול. פה שיש, שיש מקף, אז זה מגיע בקמץ, וזה גם קוראים את זה בעצם קול. יפה מאוד. עליית שביעי. עליית שביעי מדברת על מעשר של פירות הארץ, אבל לא על מעשר ראשון, אלא על מעשר שני. בעלייה הזאת אנחנו נלמד מתי אומרים מעשר, ומתי אומרים מעשר. זה לא מעשר, לא באלף. עין, מעשר. בואו נקרא ביחד. כל חרם אשר יחורם מן האדם לא יפדה מות יומת יחורם. נשים לב, היוד בקמץ רחב. החטא לא בקמץ חטוף, בחטף קמץ. שימו לב להבדל. קמץ חטוף זה קמץ בלבד, וקוראים אותו חטוף, קוראים אותו אור. כשאני אומר חטף קמץ, אני מתכוון לניקוד המורכב. אתם רואים בחטא מה יש מתחת? ניקוד מורכב. יש שם שווה, בתוספת לשווה יש קמץ. לזה אני קורא חטף קמץ. לקמץ הקודם, כמו במילה כל, אני קורא קמץ חטוף. לשילוב הזה אני קורא חטף קמץ. יא חורם. היוץ קמץ רחב, החטא חטף קמץ, והרש בפתח, יחורם מן האדם. אני אמשיך פסוק למד, וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא. קודש לאדוני ועם גאון יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לאדוני לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו נשים לב, לא ימירנו, דגש בנון, כרגיל, כבר עברתי לכם את זה המון פעמים. ועוד דבר נשים לב, בין טוב לרע, כן? אתם מכירים את המושג הזה? בין טובים? אני בין טובים. הכוונה בין עשירים. אני בין טובים. שם מה הכוונה בין טובים? בין חבר'ה שהם טובים? או הכוונה בין של טובים? מה אתם אומרים? כמובן, בן של טובים שם. שם הכוונה בן. אבא, בן. אני, הוא עכשיו אני המסכן הזה, אבל הוא בן של אנשים עשירים. אני בן טובים. זה בן טוב. יש גם שם משפחה כזה. בן טוב. בן של אדם טוב. ובן של אדם טוב. זה הכוונה כאן? תסתכלו רגע. לא יבקר, כוונה לא יעשה הבחנה, לא יעשה הבחנה בין טוב לרע. מה הכוונה? לא יעשה הבחנה, לא יבקר בן טוב, את הבן של הטוב? זה לא הכוונה כאן, נכון? מה כן הכוונה כאן? כוונה בין זה לבין זה. לא יבחין, לא יעשה הבחנה בין אם זה טוב לבין אם זה רע. זה כתוב באותה צורה של בן, כתוב בצורה אחרת. יש שני הבדלים. בכתיבה יש שני הבדלים, בהגייה אצלנו יש הבדל אחד. בכתיבה יש שני הבדלים. הבדל ראשון, המילה בין זה לבין זה, יש בין, עוד הפעם בין. בין הבן לבין הנון יש יוד, בין, בית יוד נון. לעומת זאת, בין פלוני, אין יוד, בית ונון סופית מיד. אבל זה לא שומעים את זה בקריאה. היוד לא נשמעת, יוד נחה. אז מה כן ההבדל שיותר עקרוני בשבילנו? בשמיעה, בקריאה. המילה בן, הניקוד של הצרה. זה תנועה גדולה. לעומת זאת, בן של פלוני, בן פלוני, רבנו משה בן מימון. שם הניקוד הוא יהיה סגול, לא צרה. סגול זה 3 נקודות, צרה זה 2 נקודות. סגול זה תנועה קטנה, וצרה זה תנועה גדולה. מה ההבדל? מה ההבדל? אנחנו הספרדים, ההבדל שלנו הוא רק באורך של התנועה. תנועה קטנה, אנחנו נעשה אותה בן. אני אקצר בתנועה. הכי קרה שמה, תנועה קטנה. ההנאה של התנועה הזאת היא קטנטונת, היא קצרה מאוד. בן. לעומת זאת, בצרה אני אעריך יותר, כי זו תנועה גדולה. בן. כמובן שעכשיו הקצנתי לפה ולפה, אבל עכשיו נשמע את זה בפנים. אני אקרא את השיבוש, את הלא טוב, ואחר כך אני אקרא את הטוב. לא יבקר בין טוב לרע, קראתי לא טוב בכלל. עוד הפעם הרע, הלא טוב. לא יבקר בין טוב לרע. ככה כל החזנים קוראים? מה אתה רוצה שאני אעשה? בשביל זה אנחנו פה לומדים. קודם כל זה לא כל החזנים. מי שלמד יודע. אבל באמת אתה צודק. הרבה מהחזנים לא יודעים. בקושי יודעים לסלסל. אם יודע לסלסל טוב, נותן לו תעודה שהחזן טוב. זהו. זה מה שאנחנו צריכים, לדע לסלסל טוב. זה גם חשוב. זה חשוב לדע לסלסל, שיהיה לך קול ערב, לנגן בצורה יפה, זה חשוב. אבל הרבה יותר חשוב מזה, שתדע לקרוא כהלכה. בשביל זה אנחנו לומדים עכשיו. אז איך קוראים את זה בצורה טובה? שימו לב. לא יבקר בין טוב לרע. הבחנה קטנה, אבל האוזן שומעת טוב. בין טוב לרע. מה עשיתי סך הכל? הערכתי בתנועה שבבית. בין טוב לרע. בפעם הראשונה שקראתי בטעות, קראתי בין טוב. בין טוב, בין טוב, בין טוב, זה לא טוב. זה הרע. בין טוב, זה הרע. אבל בין טוב, בין, זה הטוב. לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, לא יגאל אלה המצוות, אשר סיווה אדוני את משה אל בני ישראל, בהר סליחה, בהר סיני. הבטחתי דבר אחד, להגיד לכם, ואתם אומרים מעשר, ואתם אומרים מעשר. אז קודם כל, המילה איך שהיא, אומרים אותה מעשר, נכון? מעשר, יפה מאוד. אבל המילה הזאת, מעשר, כשהיא באה בסמיכות למילה אחרת. מה פירוש המילה סמיכות? אני יכול להגיד לדוגמה, שולחן, נכון? זה נקרא נפרד, שולחן. השולחן של המורה הוא שולחן יפה. זה נקרא נפרד, השולחן. יש לנו נסמך. שימו לב, שולחן המורה, מקודם זה היה השולחן של המורה, כל מילה נפרדת. עכשיו חיברתי שתי המילים ביחד, מחקתי את המילה של ואמרתי, שולחן המורה, זה נקרא סמיכות. יש עוד דבר שנקרא, יש לנו נפרד, נסמך נצמד, זה שולחני. זה כמושג אחר, לא נדבר עליו עכשיו. השולחן של המורה זה נפרד. שולחן המורה זה נסמך. האם היה הבדל בניקוד? היה הבדל ולא שמתם לב אליו. השולחן אכן בקמץ. שולחן המורה זה בפתח. רק אתם לא מבחינים בפתח לקמץ, אז לא שמתם לב אליו. יש דברים שכן תשימו לב. הקופה של העיר. זה נפרד או נסמך? זה נפרד. הקופה של העיר. בואו נסמיך את זה ביחד, נחבר אותם ביחד ונמחק את המילה של, מה יצא לנו? קופת העיר. המילה השתנתה או לא השתנתה? השתנתה. בקודם היא הייתה הקופה של העיר, ועכשיו הפכה להיות קופת העיר. הורדתי לתאי הראשונה, וגם את תאי האחרונה מחקתי והפכתי אותה לתו. פה אתם מרגישים ממש ממש בשינוי. בהמון מילים תרגישו שינוי, יש גם מילים שאין שינוי בכלל, מילים, יש גם מילים שאין שינוי, אבל ברוב המילים יש שינוי, ואצלנו השינוי שלנו, תקשיבו טוב, המעשר של הפירות, זה היה בנפרד, נכון? המעשר של הפירות, זה היה בנפרד. בואו נחבר אותם ביחד, נמחק את המילה של, נחבר, נסמיך את שתי המילים יחד, מעשר הפירות. מחקתי את ה-A, המעשר, מחקתי את ה-A ושיניתי את הניקוד. כלומר, בנפרד אנחנו אומרים המעשר. מעשר, המעשר, זה בנפרד. אבל בסמיכות למילה אחרת, המילה המעשר הופכת להיות מעשר. הצירה שבסוף המילה הופכת להיות פתח, מעשר. בואו נראה את זה בפסוקים שלנו. מעשר הארץ, פירושו, המעשר של הארץ. אבל כשמסמיכים את שתי המילים יחד, זה הופך להיות מעשר הארץ. אותו דבר בהמשך, המעשר של הבקר ושל הצון, זה בנפרד. אז אמרתי המעשר, אבל בתורה לא כתוב המעשר של הבקר ושל הצון. התורה מוחקת את המילה של ומסמיכה את שתי המילים יחד. שלושת המילים פה. והתורה אומרת, בכל מעשר בקר וצון, כיוון שהמילה עכשיו היא סמוכה למילה אחרת, היא הופכת להיות במקום מעשר, היא הופכת להיות מעשר בקר וצון. עכשיו בוא נגיע לדברים שיותר נמצאים אצלנו. בנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות, יש לנו שמה מעשר שני. תגידו לי, מעשר שני זה סמיכות או לא סמיכות? זה לא סמיכות. זה לא מעשר של שני. אם זה המעשר של אדם שקוראים לו שני, אם היה כזה מישהו כזה, קוראים לו שני. האדם כזה. ועכשיו מעשר הדעה שלו. הייתי אומר מעשר שני. המעשר של אדון שני. זה לא ככה. זה לא... אין דבר כזה. זה המעשר שהוא שני. זה לא נקרא סמיכות. לכן אומרים, מעשר שני. סתכלו בסידור, נוסח תרומות ומעשרות, מעשר שני. לעומת זה שמגיעים למעשר אני, לא אומרים מעשר אני. אם אני אגיד מעשר אני, הפירוש של הדברים יהיו מעשר שהוא אני. המעשר אני או עשיר. אין לזה שום הבנה, שום פירוש. שם הכוונה, המעשר של העני. אלא מה? שהסמכתי וחיברתי שתי המילים יחד, אז הפך למקום המעשר של העני, הפך להיות מעשר עני. אז נזכור, מעשר שני, הסין בצרה, מעשר עני, הסין בפתח. עכשיו למדנו, הבנו, החכמנו, איזה כיף. כל מילה זה יעלום. כל מילה בלשון הקודש זה פשוט יעלום, זה יעלום, יעלום ממש. כי זה מילים, זה שפה, זה לשון, שהגיע לנו מהקודש. זה לשון שהגיע לנו אלינו מהתורה. זה לשון מקודשת, לשון מבורכת, לשון שכל כך מרנינה את הלב. ממש, אתה מרגיש את הקדושה של הלשון, לשון שבא מבורא עולם. כשאתה לומד את הדברים, אתה מבין את הדברים לעומק, למה זה ככה ולמה זה ככה, זה מתוק, מתוק, זה יפה. שיהיה לכולנו, לכל עם ישראל, שבת, שלום ומבורך, אמן כן יהי רצון.